מגיעים לצורך טיפולי, ותכף אני מקווה שהטכנולוגיה תעזור.
אוקיי. אני רק אזכיר לכם שההרצאה הזאת, גם המצגת וגם עכשיו אני מקליט את ההרצאה, אז הכל אני מעלה באתר שלי, שכמובן הבא שלי אמרה לי פעם, מה אין לך אתר? פוק, פתאום היה אתר. אני יודע איך להעלות את זה, לא יודע שום דבר אחר, אבל יכול להיות שנוגה יודעת איך לשלוח לכם את הלינק, ואז יש לכם את הכל, ואז אנחנו נגיד שאנחנו לא מרושתים, אבל משהו קרוב לזה. אנחנו לוקחים את עצמנו לרגעים שאני חושב שאתם חווים אותם, יודעים להעריך אותם, אבל לא יודעים לדבר עליהם. מתבגר שבא אלינו, אני אומר לעצמי תמיד, בתחילה הייתי רופא ילדים, ולמדתי ביחד עם אנשי מערות, כשהקימו את היחידה הראשונה באמריקה למתבגרים. וזה היה במונטיפיורי, זה היה ב-76. ותמיד ראיתי איך רופאי ילדים בורחים ממתבגרים, ואיך פנימאים בורחים ממתבגרים. ואמרתי לעצמי, יש משהו מיוחד לאנשים שלא בורחים. זאת אומרת, אתם חריגים. ועכשיו אני אסביר לכם מה לדעתי מחזיק אתכם בסיפור הזה שהוא היה קשה ב-76 והוא 2016, הוא קצת יותר קשה. אני חושב שיש לכולנו רגעים שבהם אנחנו אומרים, קורה כאן משהו. הם לא רגעים ארוכים מאוד, הם רגעים שאנחנו אומרים, קרה משהו למתבגר. הופ, אתה מרגיש שמשהו עובר עליו בתוך השיחה. לא היית פרויד, לא היית אנה פרויד, ובכל זאת קרה משהו, הרוב אנשים איתך. ואני חושב שברגעים האלה, אם אנחנו מסתכלים בעצמנו, אנחנו גם אומרים, אתה יודע מה? גם קרה משהו די. היה פה רגע הדדי, רגע שהוא צריך זמן מסוים, סוג של תקשורת מסוים, והוא קדם רשתית, והעולם מושתת עליו. ואחד מהקשיים של המתבגרים, וגם רופאי המתבגרים, זה איך לקחת הרגעים האלה. ואלף, אם תשאלו את עצמכם, אוקיי, אני זוכר רגע כזה, מתבגרת כזאת, סיפרתי לחברה, היה לי מה לספר, סיפרתי שהמתוקרית שלו ככה, וסיפרתי שמחלות המין זה ככה, וסיפרתי שהמשקל הוא ככה, לא סיפרתי על הרגע. ואני חושב שלא מספרים על הרגע, כי לא פיתחנו את השפה לדבר על הרגע. וזה מה שאני רוצה להוסיף בדיבור הזה. איך בשפה של הפמיניסטים של שנות ה-60, במאה הקודמת, איך לתת privilege, איך לתת ערך לרגעים האלה, ואיך לדבר עליהם כך שיכול להיות שהם יתרבו ככל שאנחנו נוכל לספר, לא ברשת, בדיבור תנים. אז מה? גם ברשת. אנחנו חושבים על המתבגר, ואנחנו אומרים, אוקיי, תהיה לי שיחה משמעותית עם המתבגר, אז מה צריך לקרות? זה משהו קורה למתבגר. הוא היה במקום אחד, והוא עבר למקום שני. אני אומר, איזה יופי. ואז אני שואל את עצמי, מה איתי? ומה שאני מנסה לומר הוא שיש פה משהו שקורה גם למבוגר, ואם תראו את הדבר הזה, זה בטח יזכיר לכם אנזימים וביוכימיה, זה לקוח משם, שיש משהו שעובר בין אנשים ביחד, שלוקח זמן, והוא לא יכול להיות מתוכנן, כי הוא קורה באופן הדדי בין אנשים. ויש לנו שאלה איך לקרוא לזה. פעם אני הייתי תלמיד של רב אחד שאמר, אתה למדן בעברית, היה באמריקה, אבל ידעו עברית גם שם. אתה למדן לא שסיימת את השעס אתמול. אתה למדן עם הספר פתוח עכשיו ואתה לומד. זה למדן. אז אמרתי, טוב, אז אנחנו לא בדיוק מגדלים את הילדים, אפשר להגיד שאנחנו גדלנים. זאת אומרת, אנחנו גם גדלים יחד איתם, נותנים להם לגעת בנו, ואנחנו בהם. ולמעשה אני רוצה לאפשר לנו לדבר על רגעים שאנחנו זוכים להיות גדלנים. והחומר שעוזר לנו להבין את זה הוא חומר ממדעי המוח של השנים האחרונות ושל עוד כמה דברים שלא מהשנים האחרונות. אז אנחנו רוצים להכיר בערך של המפגש. ולפני כמעט 20 שנה קרה משהו בפאר, משהו אולי אתם יודעים עליו. היה במעבדה של ויטוריו גלזי, ושמו את הכבל הידוע בתוך המוח של הקוף המסכן, ורצו לראות כשהוא עושה פעולה, הרבה שרים, פעולה מורכבת, ובעלת משמעות כגון, להושיט יד ולקחת בננה, איפה זה מופיע במוח. אז רצו לראות את זה קדימה, נכון? כי כולנו יודעים שמה שקורה, אתם זוכרים את האיבר הזה, הוא פה ושם מופיע בפגישות שלכם, אתם יודעים שקדימה זה איפה שהמוטורי, אחורה זה החושים, אז אנחנו רוצים לדעת מה קורה קדימה, באזור הזה בדיוק קרוב לסולקוס, ובסדר, לקחו את הקוף, שמו את הכבל, והקוף הושיט יד לקחת בננה, וסבבה, כמו שצריך ב-receiver. ואז הקוף לקח פסק זמן, לא עשה כלום עם הגוף שלו, והאסיסטנט גם היה רעב. אז הוא הושיט ידו, האסיסטנט, לקחת תפוס. והמוח של הקוף אמר, בדיוק כמו שהוא אמר, כשהוא הושיט את ידו. אם זה היה קורה בלוס אנג'לס, היו מפטרים את מי ששם את הכבל. אם זה היה קורה בניו יורק, היו הורגים את מי ששם את הכבל. בפארמה צחקו, אכלו פסטה, שתו יין, חזרו ואמרו, כמו בכל תגלית רפואית, וואלה, הפתעה גדולה. ומשם התחילו להבין שיש פה מערכת של נורוני מראה, שם קדימה, איפה שלא צריך להיות, יש פעולה מכוונת, זה מפעיל את הנורונים באזור המוטורי, והתבוננות באותה פעולה מכוונת מפעילה תא ליד זה את החלק הקדמי. כלומר, שהקוף מרגיש שזה היד שלו. ואגב, זה עזר לנו מאוד, כי אתם כרופא ילדים יודעים שפיאז'ה השאיר לנו שאלה, איך התינוק הקטן, כמה חודשים, יודע להושיט את את הלשון, זה לא מסתדר בשום דבר קוגניטיבי, שפונקטיבי, זה לא מסתדר. אז הוא אומר, צריך עיון גדול. ועכשיו אנחנו מבינים שכאשר התינוק רואה שאנחנו מושיטים לו לשון, המוח שלו אומר שזה הלשון שלו. ואחרי שהוא מרגיש שהלשון שלו בחוץ, אז הוא יוצא החוצה. זה בדיוק הפוך ממה שחשבנו. זה נותן לנו להבין עם בני אדם, כמובן שיש ויכוח, 20 שנה בלי ויכוח, כמה זה חשוב, כמה זה לא חשוב. אני רוצה להניח לרגע, זה חשוב. אחר כך תקראו את המחקר, אפשר להתווכח. אבל פעילות באזורים המוטוריים, הם נותנים לנו תחושה שזה אנחנו. זה נותן לנו בסיס לחיקוי, לאמפתיה, לשפה. פה לקחו פטסקן של, הנה האזור הפרונטלי, האנשים האלה רקדו, וכאן הם צפו בריקוד שהיה מוכר להם. וכמו שאתם רואים, כאשר הם רקדו, מוטורי קדימה. כאשר הם לא רקדו, אז כמובן שהאחורה מופעל, אבל גם הקדימה. הקדימה גם מופעל, והוא אינסטנט. אין שם זמן לנורונים לעבור את כל המוח, אנחנו יודעים לכמת מעבר של נורונים. ויש פה משהו שלעשה אומר לנו שיש מערכת של הדדיות בינינו ובין זולתנו שלא חלמנו עליו במערב. במזרח הבינו את זה תמיד, ובמזרח התיכון, שזה המקור שלנו, מתווכחים על זה. כן? אבל יש פה משהו שקשור להדדיות שנותן לנו להבין שהמתבגר שבא אלינו לדבר פנים אל פנים, הוא משתף אותנו פנים אל פנים, והפנים שלנו משתפות אותו פנים אל פנים. וזה אחד מהרגעים שפה משהו צריך לקרות בין שני אנשים. מכיוון ששמענו את הסיפור המרתק והעצוב של לימור, אז אני רק רוצה להוסיף שהבסיס לבושה זה מה שאתה רואה בפנים של האחר. אתה רואה פנים זועפות, פנים משפילות, נגיד, של האחר, מה קורה לנורונים המראה ולפנים שלך אתה מרגיש שזה הפנים שלך. זה הבסיס, אני חושב, של, של בושה. ואם תחשבו על הבת של לימור, שאתה הולכת לבית הספר, ורואה פנים, פנים משפילות, כן? לימור אמרה לכם משהו מדהים, בלי לדעת על מדעי המוח, היא אמרה, שאם בסרטונים שהיא עלתה, אם האב היה רואה אותן, לא היה יכול ליצור קשר פנים על פנים עם הבת. כלומר, ואז מה? אז שאיתו תסתכל על הפנים שלך, כי זה חלק מהקשר, חלק המהותי של הקשר. ולכן אנחנו רוצים, א', להיות זהירים, ובאמת לתת ערך למה שמתרחש, כי הפנים של המתבגרת, הן עוברות להיות הפנים שלנו, והפוך. הדבר השני, אנחנו נציג דרך התמונה הזאת. מישהו מכיר? זה מקלוני בפריס, הגברת והחד קרן. ואני משתמש בזה כל הזמן כדי להראות משהו שקשור למה שאנחנו קוראים אינטרסובייקטיבי. כלומר, שאם זה מתבגר וזה אמא שלו, אז היא מראה למתבגר מה היא רואה, כן? המראה, עם קצת בעיה של פרספקטיבה, זה מגלה את הפנים שלי, את מה שיש אצלי בפנים. אז אני גוזל את האישה הזאת ולחתוך את המוח לשניים, ברשותכם. כך אנחנו עוסקים, רופאים, נכון? בעונה הימנית של המתבגרת, יש תפיסה של אינפורמציה ככלל, כלומר בו זמנית, כמו שאתה רואה תמונה. ושם, מכיוון שזה תמונה, אז אתה רואה את הקשר בין כל דבר לדבר, זה מה שנקרא היררכיה, הבחנה בהיררכיה. וזה כמו פריים של סרט. אתה עוצר את השלט ואתה רואה בעיקר זה תפיסה חזותית. התפיסה החזותית הזאת, שם הגישה ישירה לרגש. אנחנו מתרגשים לפי מה שאנחנו רואים. תחשבו על עצמכם סרטים שאתם רואים בבית ועוצרים ומסתכלים בחלק המרגש. והיכולת לחוש יחסים במשך הזמן, זה צריך זמן. חזותי זה בו זמני. לעומת זאת, בעונה השמאלית של המתבגרת שאנחנו מדברים איתה, יש תפיסה של אינפורמציה כסדרה. זאת אומרת, הזמן רץ, כמו הפסקול של הסרט. יש הבחנה בין חלקים, כחבה לפני ואחרי, זה אקוסטי, ואין שם גישה, איך אומרים בלה בלה בלה, אין גישה ישירה לרגש. הגישה לרגש צריך את העיניים, צריך להיבנות דרך היררכיה, בשביל זה אתה צריך את העיניים. ולכן, אם אנחנו מדברים עם המתבגרת שבאה לספר לנו, על תחושה לא נעימה בבית הספר, וכאשר אנחנו מסתכלים והיא מסתכלת, יש פנים, יש משהו שהוא ויזואלי, ואנחנו מדברים ואנחנו מנסים לאסוף את לקלוט את מה שהיא מספרת, אנחנו יוצרים אצלה מה שנקרא סינסטזיה. כלומר שהעונה הימנית והעונה השמאלית מתחברות. וזאת תחושה שכל האומנים הולכים לאופרה בשביל זה, כי זה משהו שמחבר את כל החושים ביחד. אדם מרגיש שלם כאשר הוא מחבר את החושים, כשהוא עושה באחד ואחר כך בשני, כמו שנגיד אנחנו ננתח את התמונה, זה יהיה גועל נפש לרובכם, נכון? אבל להסתכל בתמונה ואולי לעשות פסקול של מוזיקה שמתאימה, אז אנחנו מתחברים. אז ברגעים החשובים של המפגש, אנחנו מערכת של סאונד ושל מראה, וזה יוצר אצל הנערה איחוד פנימי. דרך הסינסטזיה של שתי העונות, אנחנו יוצרים אונליין חיבור, משהו שמחבר ומשהו שיוצר איחוד בתוך התחושה הפנימית שלה. כאשר מתבגרים, אתם ודאי יודעים, רעבים, זה רגעים שיוצרים את הסינסטזיה, לפעמים כל התרבות שלהם בנוי על תן לנו משהו שהוא גם רואים וגם שומעים, ככה להרגיש שפחות מפורקים. וגם היא חלק מהמערכת שלנו, אז זה מחזיר גם לנו. הדבר השלישי הוא, שאנחנו מדברים על הכרה, אז אנחנו יודעים לכמת את הנוירונים שלנו. מה לעשות? זה המדע שלנו. משהו פחות ממאית השנייה לא היה. זה אין registration, זה לא מגיע. ואתם תראו שלפעמים בטלוויזיה עושים משהו מאוד מהיר, אבל אתה לא יודע מה היה שם, כי לא היה זמן לרגיסטריישן. התגובות המורכבות, עכשיו מורכב, הכוונה שמשהו מתגלגל בין נוירונים. כלומר, אנחנו יודעים שמה שחשוב לנו כעת במדעי המוח זה לא הנוירון הזה והמקום הזה, אלא התקשורת ביניהם. אנחנו עוסקים בתהליכים של מעבר, קוראים לזה re-entry, הנוירונים הם מגלגלים משהו, וכאשר יש משהו שלפחות רבע שנייה, אז יש פה משהו שהוא נקלט והוא שייך לזיכרון שלנו. אבל זה לא תודעה, זה לא הכרה. ליצור הכרה, consciousness, כן? אתה צריך לפחות, נגיד 2-3 שניות, בערך כמו הזמן שלוקח לקרוא שורה של שירה. 3-4 שניות. אז אנחנו עוסקים באירוע המשמעותי הזה, המפגש, במשהו שמאפשר הכרה. כן, שהמתבגר לא רק יוצר משהו הדדי ולא רק מחבר את החושים, הוא גם יוצר הכרה אצלו. כמובן שזה הדדי, אבל הוא, יש לו רגע של נוכחות, רגע שהוא חושב משהו, רגע שהוא יכול להיות, כמו שאני חושב שאתם אומרים לעצמכם, שמעתי את הגלגלים מתגלגלים שם? כן? אז הגלגלים מתגלגלים צריך כמה שניות. ומכיוון שאנחנו אצל ינסן, אז צריך להזכיר שילדים אם יש תופעה כזאת מרכזית של הפרעת קשב וריכוז, יש פיקוח, אבל נגיד שיש משהו שלך תדע מהו, אבל הוא קיים, אז אם התודעה שלך מתחלפת כל 3 שניות או כל 2 שניות, אז אתה לא יכול ליצור הכרה. אתה לא יכול, אתה צריך את הזמן. וחלק מהילדים האלה צריכים עזרה לא רק בבית הספר, הם צריכים את זה כדי לגדול, כדי לגדול וליצור הכרה, לגדול ולשתף ברגעים שאנחנו מדברים עליהם, שיש להם זמן. אז כפי שאתם רואים, שאנחנו מדברים על הכרה של הערך של המפגש, שיש הדדיות, ייחוד פנימי והכרה שקשור לליכוז. וזה צריך בדיוק את הזמן שאני מראה לכם, זה צריך את הזמן הזה. הדבר הרביעי במפגש הזה הוא קשור לתפקיד מסוים בהתפתחות של הילד. אז ניתן לכם שבלונה פשוטה, לדעתי יפה, של כל התפתחות הילד על רגל אחת, של אדם בשם רוברט קיגן, שקרא ספר שהוא יודע לחשוב ולא יודע לכתוב. אז הוא לא תורגם לא לעברית, שהוא תורגם ליפנית, הלך לאבא שלו מבוסטון, אז ככה סיפורים האלה מסתובבים, גם אני משם, והוא אמר לאבא שלו, תרגמו את הספר שלי ליפנית. הוא אמר, יופי, מתי לאנגלית? אבל הרעיון שלו הוא יחסית פשוט. התינוק, אתם מתפלים גם בתינוקות, נכון? התינוק שקורא לו משהו לברך שלו בגיל שנה, הוא לא יכול להגיד שזה הברך שלו. זה לא הכאב, כי הוא חי בתוך הגוף שלו. אני הוא מובלע בתוך הגוף, וכאשר הוא מגיע יותר רחוק, גיל 2 והלאה, אז הוא יכול להגיד שזה הברך שלו, שהוא מרגיש שאני בעל הבית על הגוף, אבל עוד לא על הרגש. כאשר הילד חוזר מהגן, והכיסו אותו, אז מה, עשו לי, עשו לי, עשו לי, הכל מבחוץ, כי הרגשות לוקחים עד גיל 11 בערך, עד שעם כל השיום וכל מה שאנחנו מלמדים, הוא יודע להגיד, אני שלי כולל גם שהברך שלי כואבת, וגם שמישהו דחף אותי ואני כועס עליו. זה מלאכת מחשבת, זה כבר התפתחות. עכשיו אנחנו מגיעים למחשבות, כי אנחנו רגילים שמגיל 11-12, המתבגר, הוא מדבר חכם, ואנחנו אומרים, אז הוא בטח כמונו. אבל כשאתה לוקח, אתה מתבגר עם המחשבה החדשה, למשל, איך צריכים לנהל את בית הספר, או איך צריכים לנהל את הבית, ואתה שואל אותו, יכולה להיות עוד מחשבה? אז הוא אומר, מה? איזה עוד מחשבה. וזה מתחיל להיות כמו פופוליטיקה. כלומר, מה שאני חושב הוא באמת גדול עליי. הוא לא רק גדול, הוא גדול עליי. כך קורה גם בחוק תגלית מדעית, שאנשים בתוך המחשבה, עד שהם יכולים להגיד, רגע, הייתה לי תגלית, יש גם עולם חוץ מזה, כן? אז זה עובר מהמחשבות שלי ואני בתוכם, לאני יכולה לדבר עם אנשים אחרים, כי המחשבות בתוכי, אצל נשים בסביבות 20, והגברים יסלחו לי, 120. זה מתקשה. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה פה? אם אנחנו שואלים את עצמנו, אבל איך זה קורה, ההיפוך הזה? איך הדברים קורים? פה אנחנו צריכים לייבא מרוסיה בחור יהודי בשם ויגוצקי, שמעתם עליו? הוא לא היה מוכר, באו הרוסים, גדלו על ויגוצקי. עכשיו הוציאו ספר בעברית עם הרבה תרגום מהדברים שלו. באמריקה כמובן היה אסור לדבר על ויגוצקי, כי היה קומוניסט. והחומר שלו שהוא עשה בשנות ה-20, תורגמו בשנות ה-70. ומי שקרא את זה היה חשוד, למשל אני. אז ויגוצקי אמר משהו מאוד פשוט. הוא אמר, אתה לוקח תינוק, הוא בונה מגדל. של 5 קוביות. אוקיי, הוא בונה 5. כשהוא מנסה לעשות את לשים את השישית, לא מצליח. באים במערב, שזה אז היה אמריקה ובריטניה וצרפת, ואומרים, זה ה-IQ שלך. מה אתה שווה בעולם? מה שאתה לא יכול לעשות לבד. זה מה שאתה שווה. ויגוצקי אמר, רגע, איך הוא מגיע מהחמישי לשישי? זה מה שמעניין אותי. אז הוא לקח אותם. והוא הבחין שיש ילד שמהחמישי לשישי, גם אם אתה עוזר לו, הוא לא מצליח. אז זה רחוק ממנו. אבל יש ילדים אחרים שאם אתה עוזר לו, אז יוצרים ביחד את השישי. ואז כמובן עלתה השאלה איך לקרוא לזה, והוא כמובן בשנים יחסית טובות אולי בברית המועצות, היה אפשר להגיד זה אנחנו. מי זה אני? אנחנו. אז זה אנחנו יכולים ביחד. ומי שלא משתתף באנחנו, אז הוא לא קרוב לזה. כלומר, שויגוצקי הבחין שבשיחה עם, או בפעילות עם תינוק, אתה חלק מההתפתחות שלו. אתה לא משקיף על ההתפתחות שלו, אתה חלק מההתפתחות שלו, כי אתה משתתף איתו בעתיד שלו. הוא בדרך לשש, איתי הוא מרגיש תקווה. הוא משתתף עם משהו שעוד אין לו, אבל יהיה לו. כן? וזה מה שגם עוזר לו להגיע. זה מה שויגוצקי תרם למורים, כי זה מה שמורים עושים בכיתה. ומורים עד לויגוצקי סבלו מפיאז'ה, שאמר, תדברו, אבל זה לא משנה. יהיה מוכן, שוויצרי, זה יתקתק. לא מוכן, זה לא יתקתק. אין תפקיד לאחר. כי בשוויצרי זה לא בדיוק עולם של אנחנו. ברוסיה היה פעם עולם של אנחנו. אז קראו לזה תחום ההתפתחות העתידית, ומתרגש על העתיד, אז אני משתתף עם הילד, עם המתבגר מדבר איתי, ומספר על בהלה, על כאב, על בדידות, על פחד ממשהו. הוא מדבר הרבה פעמים, זה פה ואני בתוכו, כן? הוא עוד לא יכול להיות המאסטר. אם הוא היה יכול לדבר, זה כמו בטראומה, אם היה יכול לדבר על מה אני חושב, מה שעבר עליי, הוא לא יצליח אותנו. עוד אין לו את זה, אבל יכול להיות לו את זה. כן? ואיפה הוא פוגש את זה? בשיחה איתנו. כלומר, כאשר אנחנו פועלים פה בחץ הזה, זה חץ אינטראקטיבי, זה לא חץ לבד, אז אנחנו יוצרים, אנחנו יכולים לבד, ואז בתוך השיחה שלנו, הוא מתפתח. עכשיו, זה נהדר, אבל זה לא מחזיק, כי כמו התינוק שעוד אין לו את זה בקוביה השישית, המתבגר שאומר, עכשיו אני מבין שזה באמת משהו ביחסים, זה נהדר, והוא חוזר בעוד שבוע ולא מבין כלום, כן? הופ, נמחק. ואתה אומר, אם אתה כל כך חכם, למה אתה כל כך טיפש, לאן זה נעלם? ואתה אומר לעצמך, אז אני טעיתי, זה היה אני שאמרתי את זה, ולא הוא. ומה שאני מציע, דרך ויגוצקי זה לומר, האנחנו עדיין נחוץ, הוא עוד לא הפך לאני. האנחנו בדרך לאני. מי קובע את הקצב? לא אני. הוא קובע את הכסף, אני חוזר, אבל אני רוצה לחזור עם חיוך. אני רוצה להגיד לעצמי, אני יודע איפה היינו, אז אנחנו נחזור לשם. זה שהוא עוד לא שם, זה לא צריך להפריע או להטיל ספק, או במיוחד לייאש אותי. אז במפגש יש הדדיות, יש איחוד פנימי, יש הכרה, ויש השתתפות בגדילה. לא רע, בשביל מפגש שיכול להיות משהו כמו שש שניות. דרך אחת נוספת לדבר על זה, בא מהתחום של המשפחה. אני אצבר את זה בקצרה. התפקיד של המתבגר במשפחתו זה לשנות את המשפחה. זה התפקיד שלו. והוא לא יודע את זה, וזה כמובן מאיים להורים. אבל משפחות גדלות כאשר מקשיבים, לא נכנעים, מקשיבים למתבגרים. כי אנשים רק אחרי התבגרות יוצרים זוגיות ומפסיקים את הגדילה שלהם בנקודה מסוימת. כמו האדם שאומר, אני לאבא שלי לא הייתי יכול להגיד כזה דבר. אז תחכה דור ותפגש את זה בצד השני. וזה בעיטה חכמה שיעזור לך לזוז קדימה. והילד צריך להרגיש שהוא משפיע על ההורים שלו, לא כובש אותם, משפיע עליהם בתוך הדליות כדי להרגיש שיש לו חיבור בעולם. הוא צריך להרגיש שהוא משפיע על המורים שלו, הוא צריך להרגיש שהוא משתתף, אחרת הוא אין לו ספייס בעולם. תחשבו על הנערים, נערי הנערות ברצח רבין ז"ל, שחלק מהם איתנו פה בחדר, לא? אז אם אתה משנה את התפקיד של ההורים, אתה משנה גם את התפקיד שלך. אתה לא יכול להיות עכשיו אחראי על משהו בלי שההורה פחות אחראי על זה. זה הדדי, נכון? אז במידה מסוימת אפשר לקרוא לגדילה הזאת עלייה ברמת המובחנות. לא ניכנס לזה פה, אבל התפקיד של המתבגר הוא להזיז את המערכת קדימה. מתבגר שבא אלינו, בא לשנות אותנו. הוא בא לתת לנו זיק למשהו בהתבגרות שלי, וזה אינסופי. עד הפנסיה היו עוד זיקים חדשים, שאתה אומר, אופ, משהו השתנה אצלי, במה שהרגשתי כלפי עצמי, בנשיות, במיניות, בדברים שמעסיקים מתבגרים. אז כשיוצרים משהו ביחד, יש עלייה במובחנות, זה אומר שאני צריך לזוז. אחרת הוא מרגיש שזה כמו לדבר עם הקיר. הקיר לא משתנה, אתה סתם דופק את הראש בקיר. אז בהכרה, ברגע של המפגש, הוא מרגיש שאני מרגיש שהוא משנה אותי, וזה מאפשר לו גם לזוז. הדרך האוספת לאסוף את כל הדברים האלה, אפשר לראות את זה דרך הפסל הזה, זה משלנו, זה מצוות יונתן דלמון, ואתם רואים, הוא היה טרום רשתית, זה היה בשנות ה-90, אז עדיין הגבר יותר גדול מהאישה. הוא כבר ביקש ממני להתנצל כל פעם, מה לעשות? אבל הפסל אי אפשר לשנות. אבל זה רגע של מפגש, ואחרי, אתם רואים, פנים הפנים, כל אחד בתוך עצמו עמוק, וזה מה שקורה אחרי המפגש. זה סוג של ריקוד, כן? זאת אומרת שאנחנו רוצים, רוב הזמן אנחנו מדברים בלה 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 בלה, זה בסדר, ואנחנו פה ושם נכנסים לבית יוצר, לרגעים האלה של הכרה. זה לא אחד או השני, זה סוג של תנועתיות ביניהם. וצריך לזכור שחלק מהמתבגרים קשה להם להיכנס פה, כי זה כואב להם לצאת, חלק גם מהרופאים, וחלק מהם נבהלים מהכניסה, אבל כשאנחנו יכולים לא רק ליצור את המפגש, אלא גם ספירלה של עוד מפגש ועוד מפגש, אז אנחנו פוגשים יהודי שעמד גב אל גב עם פרויד. זה פרויד וזה מרטין בובר. והם התכסחו גם בחיים, כי יהודים מתפקים אחד עם השני. אבל אם ננסה להפנות אותם פנים אל פנים, אז אנחנו נוכל לגאול את האמירה של לובר בספר הנבעתה, שלפני 3 שנים יצא בתרגום שאפשר לקרוא אותו סוף סוף. ואני לא אקריא הרבה, אבל העניין הוא שהעולם כפול. העולם של המתבגר העולם שלנו. כי האני שאומר אתה, זה פשוט עניין של גוף שני במפגש הזה. כשאומר אתה, אז האני במפגש, ואני אומר הוא גוף שלישי. פעם תרגמו את זה לאז. הכוונה שאני מתייחס לזה, אבל אני לא פנים או פנים. אין מפגש. אז פה אנחנו רק נסיים ונאמר שאני מקווה שלקחנו מיקרוסקופ לעולם הטרום רשתי, שהוא יכול לתרום משהו שהעולם הרשתי לא יכול לתרום. הוא יכול להגן על הסכנות ששמענו עליהן מהיד על ההדק הרשתי הגדול למתבגרים, ויכול לתת מפגש מהותי למתבגרים ולנו. תודה רבה.